בימים שבין המצרים, בין שבעה בתמוז לבין תשעה באב, ואנחנו ננסה לראות הבנה מסוימת בדבריו של הרב זצ"ל בעולת ראייה, הנושא של בית המקדש, בניין בית המקדש. וייתכן שנוכל לבאר בזה את המשמעות של שבעה עשר בתמוז ואת המשמעות של תשעה באב, איזושהי הבנה נוספת בכל מה שאנחנו לומדים ועושים. בתפילתנו לרוב אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תבנה את בית המקדש, תבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה לרוב. אבל יש מקום אחד בתפילה, בסוף תפילת העמידה, וגם בסוף קורבנות, ברכות השחר והקורבנות, מי שמגיע בזמן, ומספיק להגיד את זה, ירצו מפניך השם אלוקינו וכי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה המשמעות שיבנה, כאילו הבית מקדש יכול להיבנות מעצמו? אין דבר כזה, מה הבניין יכול להיבנות מעצמו? כתוב שזה ירד, יש דבר כזה, ופשוט אפשר לומר שכתוב שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים. אבל בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא בונה. למה כאן אנחנו מדברים על בית המקדש, או יש מציאות כזאת שאנחנו מדברים על בית המקדש, שיבנה בית המקדש? מה ההבדל בין תבנה את בית המקדש או ייבנה בית המקדש? בראשונים, כדי להבין את דבריו של הרב זצ"ל, אני רוצה להקדים איזושהי הקדמה לגבי מצוות בניין בית המקדש. בעניין, רגע, לפני שאני ממשיך עד איזשהו שיעור. ישנה מחלוקת ראשונים, בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי מצוות בניין בית המקדש. הרמב״ן, שהוא מדבר על המשכן, הוא מדבר על מצווה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הרמב״ן מבאר מה זה ועשו לי מקדש. הרמב״ם אומר, סליחה, מבאר מה המצווה שעשו לי מקדש בתחילת הלכות בית הבחירה, רמב״ם. מה זה המצווה לבנות את בית המקדש? ששם אנחנו מקריבים את הקורבנות וחגים לפני הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים בשנה. הרמב"ן על התורה, כשהוא מדבר על מצוות בניין בית המקדש, הרמב"ן אומר הגדרה אחרת. הרמב"ן אומר שמה שיש לנו מצווה של בית המקדש הוא שאותה שכינה שירדה מן השמיים והתגלתה לעם ישראל בזמן מתן תורה, אותה שכינה יהיה לה מקום קבע בעם ישראל. וזה עניין המשכן. אם אנחנו ננסה, בלי לא ננסה עכשיו להיכנס לשאלה מהי בדיוק המחלוקת ולמה כל אחד סובר מה שהוא סובר. אבל אם נעמיק וננסה להגדיר יותר ממדויק את ההבדל בין הרמב״ם לבין הרמב״ם במצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הגדרה של המצווה היא לפי הרמב״ם עבודת המקדש, יש מצווה של עבודת המקדש, וישנה מצווה שנייה שהיא השראת שכינה בישראל. וזה שני עניינים שישנם בבית המקדש. אם תרצו, אפשר לראות בזה הבדל בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון, עיקר עניינו הייתה שכינה. עיקר עניין של בית ראשון היה השרת השכינה בעם ישראל. ולכן, בית ראשון על ידי מה נחרב? שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. טומאה. טומאה כזאת שמסלקת את השכינה ממקום מושבה. אותם פסוקים שנאמר בנביא, שחז"ל אומרים שהשכינה גלתה עשר גלויות, והכל זה בבית ראשון. עיקר עניינו של בית המקדש בבית ראשון, אותו בית שבנה שלמה המלך, זה שיש מקום השראת שכינה בישראל. לא עבודה. מכיוון שיש שכינה, במקום כזה שיש שכינה, אנחנו גם נעבוד את השם, ודאי, נעבוד אותו. נעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל עיקר העניין של בית המקדש בבית ראשון, היה העניין של השואת השכינה. עד יעבור עמך השם. זו ביה ראשונה. עיקר העניין של, של בית המקדש, ושל כל ישיבת עם ישראל בארץ ישראל, כשזה היה על ידי סדר של השבטים, והסדר של הגורלות, גורל, הכל היה בשם השואת שכינה לישראל. זה היה בית ראשון. בית שני, לא זכו להשואת השכינה. לא כל ישראל עלו לארץ, היו עוד חסרונות, הרב זצ"ל עצמו כתב באחד המקומות שכל העניין של בית שני היה איזה פסק זמן בין הגלויות, בין גלות בבל, מדי, פרס, יוון, ובין גלות אדום. והרב מסביר בעיקר בעין היה, בהקדמה שם לעין היה, הרב מסביר בהרחבה, שעיקר עבודה בזמן בית שני היה כדי להכין את עם ישראל כשיצאו לגלות, יהיה להם אפשרות של, להמשיך עם התורה. והארץ זה שם בהרחבה. לא נכנס לזה עכשיו. זה נושא בפני עצמו שצריך להרחיב, להעמיק פה מאוד. בית שני, עיקר עניינו, כך אומר המהר"ל בנצח, בנצח ישראל. בית שני, עיקר עניינו היה עניין של העם בנה אותו. זאת אומרת, לא מצד השואת השכינה, אלא מצד העם. ואם אנחנו נאמר את הדברים עכשיו, לפי מה שאנחנו מסבירים, מצד העבודה שנעשתה בבית המקדש, היה שם מזבח, היה מזבח עולב, היה מזבח זהב, ואת כל הכלים שהיו צריכים לעבודה, היה בבית המקדש. היו כהנים גדולים, היו כהן בעבודתו, לכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, הכל היה. אבל מה שנוגע לשכינה, ארון ברית השם, האורים ותומים, מה שנוגע להשראת שכינה, זה לא היה שם. זה לא היה בבית שני. עיקר העניין של בית שני היה העניין של עבודה. עבודת המקדש הייתה. השראת השכינה כמו שהיה בבית ראשון לא היה. אפשר לזכור את הדלת שם? תודה. שתי ההבנות, או שתי ולכן בית שני למון נחרב, מכיוון שזה בא מצידנו, זה עניין של עבודה, בית שני למון נחרב, שנאת חינם. זה הכל מבואר, נכון. כלומר, שתי ההגדרות שאנחנו הגדרנו במושג של משכן, של מצוות עשיית המשכן, עשיית המקדש, שני הצדדים שבו נתקלו בדברי רבותינו הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, הרמב״ם שמדבר על העניין של עבודה, הרמב״ן שמדבר על נושא של השואת השכינה, אלו זה לא מחלוקת מה היה ומה לא היה, שניהם הסכימו, זה הכל היה. אבל לגבי עצם הגדרה, מהי המצווה, מהי התכלית, איזו מטרה נצטווינו בתייג מצוות, בזה יש ויכוח ביניהם. אבל מבחינת התוכן ודאי, בבית ראשון העיקר היה השכינה, בבית שני העיקר היה עבודה. כשאנחנו מדברים על עבודה, עבודת המשכן, עבודת הקורבנות, אנחנו צריכים להבין את את המשמעות ואת התוכן של עבודת הקורבנות. ועכשיו אנחנו חוזרים לדבריו של הרב זצ"ל, בעולת ראייה. זה לקוח מכמה מקומות, אני אנסה לדייק יותר. בהקדמה לעבודת התמיד, שאנחנו מקריבים כל יום, פרשת התמיד שאנחנו אומרים, אז הרב זצ"ל מדבר על הקדושה התמידית, יסוד מעלת התדיר. זהו עניין מיוחד מעלת הקודש, שיש לו אותו אופי, המציין אותה בהליכתה המסודרת, האיטית, הבלתי פוסקת. היא שומעת לקדושת החיים מלהיכשל, מכוח הנטיות המשפילות ערך אדם, ומקדש להשפעתה את כל החיים הקבועים, מרימה אותם תמיד, בלי הפסק מדרגה אחר מדרגה בקו ישר. ולשם קביעות אור קדוש בתוך יהיות האומה כולה, ובשבילה ובשביל יקום כולו, באה מצוות התמיד. ננסה להבין את הדברים של הרב כאן. גם בשבוע שבתמוז שאנחנו מדברים על הפסקת עבודת הקורבנות, הדגש הוא בוטל התמיד. הרי כל הקורבנות נפסקו, בזגר שאין תמיד, אין קורבנות. לכאורה היה אסון נוראי, אין קורבנות בעם ישראל יותר. זה צריך להיות אסון. אבל אנחנו בשבוע שבתמוז, אנחנו מדגישים בוטל התמיד. מדוע? מדוע באמת העבודה התמידית יש לה מדרגה ומעלה בפני עצמה? אני מדבר כאן במקום של תורה, מקום שלומדים תורה, ישיבה כשמה היא, כן היא כל ימות השנה. ברוך השם, לומדים ומתעלים כאן בתורה. במיוחד הקדישו את הימים האלו, מפעל נפלא של ישיבת בין הזמנים. והמושג של ישיבה זה קביעות. זה המושג של ישיבה. וכל מי שלומד בישיבה יודע שהעלייה בישיבה איננה בבת אחת. כדי לעלות בתורה, להיות תמיד חכם, צריך צד אחר צד. אי אפשר לקפוץ. יש סיפור שרב צודה זצ"ל סיפר בגימל אלו כמה פעמים. כשהרב זצ"ל הילד לקחו אותו פעם מראשון לחדר, הוא לא רצה להתחיל ללמוד. כולם התפלאו, היה תמיד ילד טוב, מה קרה? הוא התעקש, לא רוצה. שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר, אני לא רוצה ללמוד ככה א' ב' כמו שמלמדים כאן לילדים קטנים, אני רוצה ללמוד בספרים כמו אבא. והוא רץ, הביא בגמרא גדולה של אבא שלו, הוא אומר, אני רוצה ספרים גדולים, מה מביאים לי אותיות קטנות כאן? אמרו לו, אבל אי אפשר להגיע לספרים הגדולים בלי אותיות קטנות. אמר, אין כך בסדר. אז כך אפשר. יש סדר של העליות הגדולות ביותר שיכולות להיות. הן חייבות לבוא מצעדים קטנים. עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, צעד אחר צעד. נכון. אולי אני אעיר איזושהי הערה. בדור שלנו, בדור הזה, אתם בטח לא תסכימו שאני אגיד דור שלנו, תגידו דור שלכם, לא דור שלנו. בסדר, נו. בדור הזה, נגיד ככה, ואני מעצם על יוטה, יש עניין מאוד גדול לעבודת הרגש. והרגש הוא באמת חלק גדול, והוא דורש חלק מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. אבל תשמעו מה שאני אומר לכם, רבותיי. אי אפשר לבנות עולם רוחני על הרגש. זה טעות. גם הרגש חייב להיות מודרך על ידי שכל. הרב זצ"ל מבאר את הדברים בהרחבה על המאמר של חז"ל שהיה מישהו שרצה לקום באמצע שיעור להתפלל מנחה. אמר לו, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אומר הרב, יש אלו שחושבים שבעבודת הרגש, שאנחנו עוסקים ברגש של העולם הזה, בן אדם לחברו, בתוך משפחה, הנאות מעולם, על זה צריך הדרכה של תורה. אבל כשהרגש הוא לעניינים רוחניים, אז הרגש יכול לפעול בלי מעצור, בלי לעצור אותו, בלי לעצר את צעדיו. הפוך, תנסה לעצר את צעדיו, אתה פוגע בו. צריך לצאת עם כל הכוחות. ולכן עכשיו צריך להתפלל, אז מפסיקים את הלימוד כי צריך להתפלל. אומר לו, לא נכון. המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. גם עבודת הרגש לא תהיה עבודה נכונה. אי אפשר לתת לרגש להדריך את עבודת השם של האדם. ומי שרוצה לעיין בזה עוד, אז תגידו שאני אולי ליטאי, זה לא נכון. משפחה חסידית. אולי תגידו שהתקלקלתי בישיבה של ליטאים. אולי, אני לא יודע, לא חושב. אבל תסתכלו בחובת התלמידים, שזה כבר רבי כתב, אדמור. מה הוא כותב בהקדמה שלו, שיחה עם אבות הבנים ומלמדי התלמידים. והוא מדבר על כך שזה שעבודת הרגש תפס אצל הנוער בזמנו מקום כל כך גדול, זה מאוד לא טוב, מאוד מסוכן. רק זה המציאות ולכן צריך לכוון אותו בצורה נכונה. הוא מדבר על זה שם כך. עבודה, נכון, יש איזה זמנים של התעלות, של קפיצות, של התרוממות, ובעיקר בדרך של רגש והתלהבות, שבאמת מרומם ונותן לאדם הרגשה נפלאה. אבל זה לא, עדיין לא בניין גדול, עמוק, אמיתי בעבודת השם. סיפור חסידי שהיה אחד מחסידי החוזה מלובלין, שבליל הסדר הרגיש התרוממות רוח מאוד מאוד נשגבה וגדולה. הוא הרגיש בליל הסדר שהוא טס בשמיים, מרוב התרוממות, מה שהיום קוראים לרחף, כן? והוא הרגיש איזו התעלות, איזו הרגשה נפלאה. ולמחרת, בחוץ לארץ עושים שני ימים סדר, שתי לילות, למחרת הוא היה עייף, והוא נענח קצת לפני תחילת הסדר, והתעורר מאוחר, והוא רצה בכל אופן להספיק את האפיקומן לפני חצות הלילה, אז הוא כיוון מהר, אני מתכוון לעשות את רצון השם, ועשה את כל הסדר מהר מהר מהר, והרגיש כל כך שבועות, איזה סדר נפלא אתמול היה לי, ואיזה סדר יש לי היום, מה זה? זה נורא והיום. מה זה? איזה נפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אחרי הפסח הוא נסע לחוזה מלובלין, שהוא נכנס לחוזה, החוזה אמר מיד, שני סדרים עשית, בואו נבדוק אותם. הראשון, חלש מאוד. מה זה לטוס בשמיים? חוזה מלובלין, גם בלי שיסבירו, יאמרו לו, הוא ידע. מה זה לטוס בשמיים? מה זה? הסדר השני, היה אחד הסדרים היפים ביותר שנעשו בעולם. לא תמיד זה הולך לפי רגשי הלב. לפעמים אתה עובד על איזה משהו, ואתה לא מצליח, ואתה מרגיש, מה יצא מזה? ומצד שני, בא לך איזה משהו, איזה רגש, איזה ריקוד, איזה שמחה, ואתה קופץ, ואתה רוקד, ואתה מרגיש, וואי, איזה יופי. ואתה לא יודע בשמיים איך זה נראה. אתה לא יודע בשמיים מהו העיקר ומהו התפל. כששני הדברים בונים ביחד, והם לא סותרים אחד את השני, הם לא צריכים לסתור אחד את השני. ואחד לא צריך לבוא על חשבון השני. כשהם באים שניהם יחד, זה שלימות. אבל צריך לדעת כל דבר את מקומו. העבודת התמיד, יש בה שתי מעלות גדולות, שאותם אנחנו צריכים להבין. עבודת התמיד, בגלל שהיא תמידית, יום-יום, בלי הפסק. מצד אחד היא לא נותנת לאדם שנמצא כאן בעולם, גשמי, חומרי, היא לא נותנת לאדם ליפול. היא לא נותנת לאדם את האפשרות ליפול לתוך המציאות החומרית ולשקוע בו. כי כל הזמן הוא עושה כמשהו של קדושה. מצד שני, התמיד גם מתקן. הוא לאט לאט, צד אחר צד, מרומם את העולם כולו. וכל העולם, גם החומרי, מתעלה, מתעדן. לא מתבטל, כי אנחנו לא רוצים לבטל את העולם החומרי. אנחנו רוצים לעדן אותו. אנחנו רוצים להגיע לאותה הכרה של השכינה שנמצאת בכל העולם כולו, של הטוב, היופי והחסד האלוקי שנמצא במלוא רוחב העולם. לזה אנחנו שואפים להגיע. אז לא לבטל את העולם החומרי, חס וחלילה. ומה שאפשר להוסיף יופי וטוב בעולם, זה חסד אלוקי. כך צריך להמשיך לעשות. לאט לאט לראות כיצד העולם הזה מגיע לידי עידון. עידון והתרוממות, עד שממנו ניקח לעבוד את השם. אלו שתי עבודות של התמיד. לכן התמיד הוא לא רק עניין של עם ישראל, קורבן התמיד משפיע על כל העולם כולו. מיום שנחרב בית המקדש, ניטל הטעם של הפירות. מיום שנחרב בית המקדש לא רואים את השמיים בטהרתו. בית המקדש, איפה נבנה? אבן השתייה, ממנו הושתת כל העולם כולו. כי התיקון של התמיד, בגלל שהוא תמידי, בגלל שהוא ברור, קבוע, יציב, צד אחר צד, הוא פועל על כל הבריאה כולה. וחזרה למה שהזכרנו מקודם על בית שני, בימי בית ראשון הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים ומזה את הדם לפני ארון ברית השם. בבית שני, אבן השתייה. לפי מה שהסברנו זה באמת מובן. הבית הראשון היה עניינו שכינה. שכינה, תורה, זה עם ישראל. ניטל! בזמן הבית השני יש רק את העבודה, כי אין את השכינה. אז איפה הכהן גדול מזה את הדם? אבן השתייה. ממנו הושתת כל העולם. התיקון של העולם עוד היה ידי בית המקדש השני. אבל השכינה לא הייתה. זה עניינה של עבודת התמיד. על גבי עבודת התמיד יש לנו מוספים. זה לא בא נפרד, זה חלק, זה בא ביחד. אם תסתכלו בפרשת פנחס, וכולכם מכירים את זה כי אתם רגילים להתפלל, בכל תפילות המוספים, מלבד עולת התמיד, על עולת התמיד, תמיד קשור לעולת התמיד. למה? כי המוסף, הסגולה המיוחדת שישנה בשבת, הסגולה המיוחדת שישנה בימים טובים, יכולות להתגלות ומתגלות רק על גבי קורבן התמיד. כשיש לאדם את העבודה המתמדת, תגידו קשה, אפילו אפורה ככה נראית על פניו. אותה עבודה של יום יום, שעה שעה, של ישיבה, של קביעות, במיוחד בתורה, זה לאט לאט מתקן ומרמם את העולם כולו. על גבי זה אפשר להתעלות בשעות מסוימות, בימים מסוימים, התעלות עליונה וקדושה, ואז אתם יודעים מה קורה שקופצים, אז תמיד יודעים חזרה. אבל כשזה בנוי על עולת התמיד, על עבודה תמידית, כבר לא יורדים כל כך. לא נשארים שם למעלה, אני מקווה. אבל לא יורדים ונופלים. זהו העניין של קורבן התמיד. זוהי עבודה שתלויה בעם ישראל, מסודרת, מובנת לנו, ולכן על העבודה הזאת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תבנה את בית המקדש. המקום של העבודה של האדם, זה אנחנו יכולים להבין. שצריך להיות מקום מרכזי שממנו תצא כוח, זה ירכז ויתמצת את כל העבודה של עם ישראל. זה דבר שאנחנו יכולים להבין אותו. ולכן, תבנה את בית המקדש. זה מאוד מובן לנו. זה ברור, אנחנו יכולים לראות את בניינו. תבנה. אבל, יש בחינה שנייה לבית המקדש. ושם אנחנו, יש באמצע, בתפילת השחר, בריבון העולמים, אתה ציוויתנו להפיף קורבן התמיד במועדו, להיות כהנים בעבודתם, לווים בדוכנים, ישראל במעמדם, ואתה אבנותינו חרב בית המקדש, ובוטל את מדינינו כהנים וכו' וכו', ואתה ברחמך הרבים אמרתם שבר פערים שפתנו, אנחנו מנסים לחזור ולהשיב חזרה את עבודת התמיד. כאן אנחנו כבר לא מדברים על בית המקדש, כי הוא נחרב, אבל שבינתיים שבית המקדש לא קיים, שנשלמה פערים שפתנו, עבודה יש משלנו, אז הרב מסביר איך יכול להיות שדיבור בא במקום קורבנות, הרב מדבר על זה כאן, זה לא הנושא, אני לא נוכל להאריך ולהרחיב בזה. זה לימוד בפני עצמו. אבל להתקשר, לטעום, לאחוז בזה, לדעת שיש דבר כזה, זה חשוב לנו. תבנה את בית המקדש. עבודה, נשמה פרם שפתנו. יש משהו שנעשה במקום. עד כאן אפשר. ויש את הבחינה השנייה של בית המקדש. הבחינה השנייה של בית המקדש היא עצם מציאות השכינה. זו מציאות מיוחדת במינה. מציאות עליונה. דבר שהשכל האנושי אינני יכול להבין אותו. השכינה, מציאות אלוקית. האלוקה ללא גבולות. איך אפשר לו לבנות עבורו בית עם גבולות? איך אפשר לבנות לו בית עם מצרים? ושימו לב, בית ראשון נקרא הר, בית שני היה שדה פתוחים. הם נחרבו. דווקא הבית השלישי, שהוא כנגד יעקב, אין זה כי בית אלוקים, הבנתם מה שדיברתי על הר ושדה, זה ידוע חזל, אני אומר שכמה מסתכלים עליי, כתוב בחזל, אברהם קרוא הר, יצחק קרוא שדה, כן, אני צריך להסביר, אני מבקש לך, אברהם קרוא הר, יצחק קרוא שדה, יעקב קרוא בית, אברהם קרא להר מוריה הר, יראה, יצחק ויצא יצחק לסוח בשדה, יעקב אמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. בית ראשון, אברהם קרוא הר, הוא היה פתוח. לכאורה זה מצוין, לשכינה זה מקום פתוח, בלי גבולות. הוא נחרב. העולם בכל מחוותו איננו יכול להכיל את הקדוש ברוך הוא. כל הייצור. יצחק קרוא שדה, פתוח עוד יותר. נחרב. כל הרוחב של העולם זה קיימנו כאפס לעומת הקדוש ברוך הוא. בית השם, בית שעם ישראל בונה, או שבא לעם ישראל, או שבא ציווי של הקדוש ברוך הוא, כן, זה נשאר עומד. הפלא העצום הזה, שדווקא אנחנו מבינים שהעולם בכל גדלו ורוחבו והיקפו איננו יכול להכיל את הקדוש ברוך הוא. אלא הנס הגדול שהשראת השכינה בתוך גבולות. הנס הגדול הזה, שם השכינה נמצאת. זה דבר שהשכל האנושי לא יכול להשיג אותו ולא לתפוס אותו. זה מושג שהשכל לא יכול להכיל אותו. איך אפשר לבנות בית לשם? ולכן כאן אנחנו לא תבנה, אלא יבנה. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. זה בשבילנו דבר מופלא, אנחנו לא מבינים אותו. יבנה בית המקדש. נס. נס כזה גלוי. אין דרך להבין אותו אחרת. זה המדרגה שאנחנו מדברים על השכינה, שהיא לא רק בשביל העבודה שלנו. אלא עצם המדרגה המופלאה הזו, הבחינה המופלאה, ששכינה שורה בישראל. לכו נעלה הר בית השם. בית אלוקי יעקב. רק ישראל יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא, שאין לו שום גבולות, הוא אחד ללא כל גבול, והוא מתגלה כאן בעולם הזה הגבולי. זה דבר שהשכל האנושי לא מבין אותו ולא משיג אותו. ואיך אם השכל האנושי איננו מבין אותו ואיננו משיג אותו, אנחנו כן משיגים? על ידי התורה. זהו הסוד הגדול של תורה. שמצד אחד זה דבר השם ואין לו סוף, ומצד שני מאוד מאוד ברור ומוגבל בגבולות ובמצרים ובפרטים ובפרטי פרטים. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, הוא קודם כל אמר את כל התורה כולה באמירה אחת, שאין האוזן אנושי יכולה לשמוע. ואז חזר ואמר את עשרת הדברים. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא אמר, אין האוזן אנושי יכולה לשמוע? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. מה שאתם רואים, אתם עוסקים בסוגיות, אתם לומדים. כל סוגיה אתם עוסקים עכשיו בשבת הבנתי, נכון? בשבת פרטי פרטים של ההלכה, ואיך להגדיר בדיוק, ופרטים כל כך קטנים, וקטני קטנים אפילו. זה דברים כל כך קטנים וגבוליים. אבל לדעת שכל דבר כזה, כל תורה, כל אמירה של תורה, שנראית לנו מאוד מאוד גבולית, עדינה מאוד בהבנה השכלית, תדעו שכל דבר כזה הוא אמירה של הקדוש ברוך הוא, וברובד העליון שלו, ובתוך תוכו, בפנימיותו, הוא חובק בתוכו מציאות אינסופית. וכל מילה של תורה זה דבר השם. והשם אחד ודברו אחד, והכל אינסוף. והפלא הגדול הזה של תורה, ניתן לנו, כדי שנוכל לחבר את העולמות, את העולם המוגבל, הגבולי, עם העולם שהוא אינסוף. זה דברים שהרב זצ"ל חוזר על זה הרבה פעמים, גם בסידור, גם באורות התורה. הרב מסביר לכן, ברוך אתה השם, נותן התורה, צריכה להיות נתינה מתמדת של תורה. המלמד תורה לעמו ישראל, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מלמד תורה. זה חייב לא בא מן השמיים, זה לא בא מן השמיים, זה בא מן השמיים, זה דבר השם. אנחנו בשכל שלנו לא רואים, אם זה שכל. לא, נכון, זה שכל אנושי. השכל אנושי נעשה כלי לקבל את דבר השם. וכשאתם מקדישים את הזמן שלכם לתורה, איך רב צודה זצ"ל היה אומר? בסעודה שלישית, אנחנו נפגשים עם דבר השם. כל לימוד זה פגישה. זה לא לימוד בלבד. זה לימוד. אבל גם מתמטיקה יש כאלו שלומדים שמעתי. יש כאלו שלומדים עוד מקצועות, לא? תגידו כן, נו, כן, יש כאלו, כן. לומדים. תורה זה לא לימוד. הלימוד הוא כלי. על ידי הכלי של הלימוד, אנחנו נפגשים עם דבר השם. פלא עצום. הפלא הזה של תורה אומר לנו איך אפשר להפגיש את המצרים המדויקים ביותר של הלכה עם האינסוף של דבר השם, אם תרצו, של אגדה. אבל מעבר לזה, עצם זה היותו של דבר השם. אינסוף. תראו בבקשה את הסדר שאנחנו מבקשים כל יום אחרי התפילה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ותבינו עכשיו גם את המקום שלו בתפילה. אחרי שגמרתי את העבודה, תפילה זו עבודה. אחרי שגמרתי את העבודה כנגד תמידים, גמרתי את העבודה שלי. נו, אז מה חסר לי? נכון, אין בית המקדש, אבל אני עבדתי עבודה. לא. חסר לי משהו. לא רק שחסר לי בעבודה, כי העבודה שלי עם כל מה שאני צריך להתכוון ולהתפלל, עם כל הכוחות שלי, אבל זה לא כמו קורבן. אבל מעל ומעבר לזה, גם נשמה פעם שפתנו, גם, מה שלא תגידו, אנחנו מבקשים את חננים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל השואת שכינה אין לנו. ירצום לפניך השם אלוקינו ולכי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. שיהיה בניין כזה של בית מקדש, בניין כזה שאני לא מבין אותו, אבל הוא קיים. בניין כזה שאפשר לשות בו שכינה. ואיך אני יודע מה לעשות שם? איך אני יודע איך לקבל את האין סוף הזה בעולם הגבולי שלי, הפרטי שלי, ותן חלקנו בתורתך. ואז, ושם נעבודך ביראה. למה היא ביראה ולא באהבה? לכאורה אהבה יותר גדולה מיראה. אבל לא, אנחנו מדברים כאן על יראת הרוממות. היראה, ממה שהקדוש ברוך הוא עליון ונשגב מכל הארץ, מכל הבריאה. ובתוך הבית של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, תהיה השראת שכינת הקדוש ברוך הוא. בשבוע בתמוז בוטל התמיד. בתשעה באב חרב בית המקדש. החורבן של בית המקדש, מלבד הצד של העבודות שלא יכלו לעשות יותר. אבל אין לנו מקום לשכינה. אין לנו מקום לפלא הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה, שהוא אין סוף יתברך, יתגלה בתוך בניין מוגבל, גבולות, מצרים. אין לנו את זה. בתשעה באב אנחנו לא מבקים על איזושהי נקודה מסוימת שחסר לנו. על החיסרון הכללי, שאין שכינה בישראל. ולכן ביום הזה אנחנו מרבים בקינות. מעבר למה שאפשר להגיד סליחות בכל ימי האבל, כי בהם אני יכול לבקש על דבר זה, על דבר זה או דבר זה. חמש צרות. אבל ביום, בתשעה באב, אנחנו מבקים על המציאות. אנחנו בלי שכינה. וזה יום שלם. וזה 24 שעות, זה יממה שלמה. זה לא נגמר. אומרים על, היה דמור אחד. ובואי מסטריליק, השרף, כך קוראו לו, שבתשעה באב היה יושב כל היום על הארץ, ראשו בן ברכיו, ומסביבו נחל של דמעות שהיה בוכה. וכל כמה זמן היה מרים את הראש ואומר, עוד לא בא? עוד לא הגיע? עוד מעט. גם אנחנו. אנחנו מבקים מראה שלושת השבועות בימי בין המצרים. הכאב הגדול, כל הכאבים הפרטיים שכל מה שקרה לעם ישראל במשך הדורות מאז חורבן בית המקדש, שהכל בא מתוך חיסרון השכינה בתוכנו. אותם כאבים וקשיים שגם אנחנו עברנו אותם והכרנו אותם. ביחד. הכל ביחד. את הכל אנחנו מבקים בתשעה באב. ואנחנו יודעים בעומק ליבנו שמה שחסר לנו זה השראת שכינה. שהקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו בתוכנו. אבל אנחנו יודעים שבית המקדש עתיד להיבנות. באש יצאתה, באש אתה עתיד לבנותה. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מתוך ביטחון שהדבר יקוים. כי זו הבטחה אלוקית, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כמי עולם וכשנים קדמוניות. תודה רבה.